שלום וברכה לכולם, ערב טוב. עסקנו אתמול בהרחבה בדברי רבי יוחנן אודות שני ממדים של בעלות שלו וברשותו, ובמחלוקת שיש בין החידוש הזה של רבי יוחנן שנגזל לא יכול להקדיש את החפץ כי איננו ברשותו, לבין סוגיית הצנועים ורבי דוסה שסבורים שאדם כן יכול לפעול פעולות הלכתיות כמו לחלל קרם רווי או להפקיר תבואה שנלקטה על ידי עניים שלו כדין. רבי דוסה והצנועים סבורים שהפעולות הללו אפשריות גם אם הדבר אינו ברשותו. אז רבי יוחנן חידש שהצנועים ורבי דוסה אמרו דבר אחד, והקטע הראשון שנלמד הערב מבקש לערער על ההצמדה הזו בין דברי הצנועים שנאמרו כזכור בהלכות קרם רווי לבין הלכות דברי רבי דוסה שנאמרו בהקשר של מתנות עניים. אז אנחנו בגמרא בדף סמכתת עמוד ב' באמצע העם. זאת אומרת הגמרא אמר אביי, אילב דאמר רבי יוחנן צנועים ורבי דוסה אמרו דבר אחד, הווה אמינא צנועים איתלו דרבי דוסה ורבי דוסה ליתלי דצנועים. כלומר יש לחלק בין החידוש של הצנועים בהלכות קרם רווי לבין החידוש של רבי דוסה בהלכות מתנות עניים. אז הצנועים ודאי מסכימים עם רבי דוסה, אבל רבי דוסה לא מסכים איתם, והבעיה מסביר. צנועים איתלו דרבי דוסה, ומה בגנב עבדו רבנן תקנתה, עניים צריכה למימר. רבי דוסה לומה זאת ליתלי דצנועים, כי עניים הוא דעבדו לרבנן תקנתה, אבל גנב לא עבדו לרבנן תקן. אז באמת הערכנו אתמול בשאלה של התקנה לגנבים, על ידי ולרשע וימו, ובשאלה האם ועד איכן בעצם מפעילים את הכלל הזה. הבעיה מבקש לחדש שבהחלט ייתכן שעשו תקנה לעניים, המסכנים, שנטלו יותר מתנות עניים ממה שמגיע להם. אגב, נדמה לי שלא הזכרתי אתמול, רשי כאן מדגיש שהעניים לא בהכרח עשו את זה מירוע לב, או מכך שהעניות העבירה אותם על דעת קונם והם באו וגנבו, אלא שהם פשוט לא היו בקיאים בהלכות מתנות עניים. הם לא ידעו עד כמה מותר להם ליטול לעצמם. כלומר, בא אביי ואומר, זה שרבי דוסה סבור שעושים תקנה לטובת העניים, ובעל הבית מפקיר מראש את מה שהעניים ייקחו שלא כדין, זה עוד לא מוליך למסקנה של הצנועים שצריך לעשות איזשהו מהלך אקטיבי כדי להציל גנב שבא וגונב קרם רווי שלא כדין מן העבירה. כך בעצם מחלק אביי בין הצנועים לבין רבי דוסה. עכשיו התוספות כאן מדגישים את החידוש שבדברי אביי, שבעצם מבקש לנטרל את כל הדיון של הצנועים ורבי דוסה מאיזשהו מימד עקרוני, מאותה שאלה האם אדם יכול או לא יכול להכיל חלויות במה שאינו שלו. כי לפי דרכו של אביי ברור שאדם לא יכול להפקיר ולא יכול לחלל או להקדיש דבר שלא ברשותו, אלא שיש מצבים שבהם חכמים עשו תקנתה מיוחדת לטובת העניים, עשו איזושהי הלכה שחורגת מן הדין. אז לדעת רבי דוסה עשו תקנה כזאת רק לעניים, לדעת הצנועים עשו תקנה כזאת גם לגנבים, אבל כאמור הכל הוא בגדר תקנתה. אין כאן איזושהי עמדה עקרונית שחולקת או לא חולקת על רבי יוחנן לגבי היכולת של אדם לפעול במה שאינו ברשותו. ברור שאי אפשר. שאלה האם יש צורך ומוטיבציה לעשות איזושהי תקנתה מיוחדת, ובזה לדעת אביי חלוקים הצנועים ורבי דוסה, שכאמור רבי דוסה סבור שעושים תקנתה רק לעניים, ואילו הצנועים אומרים שאפשר לעשות תקנתה אפילו לגנבים כדי שלא ייקשלו באיסור קרם רווי. כך דבריו של אביי. רבא מציע חלוקה שונה. אמר רבא, אילב דאמר רבי יוחנן צנועים ורבי דוסה אמרו דבר אחד, הווה אמינא מנתן הצנועים רבי מאירי. כלומר ששיטת הצנועים היא בעצם שיטה חריגה שקשורה באופן ספציפי לעניין קרם רווי. שוב, לא מדובר על איזושהי תפיסה האם אדם יכול או לא יכול להכיל חלויות במה שאינו ברשותו, אלא מדובר על חידוש מיוחד בהלכות חילול מעשר שני וחילול קרם רווי כדעתו של רבי מאיר. ורבא מסביר, לאו אמר רבי מאיר מעשר ממון גבוה. דיברנו כשלמדנו קידושין על השאלה העקרונית האם מעשר שני ממון אדיוט או ממון גבוה. דעת רבי מאיר היא שמדובר על ממון גבוה, ואפילו אחי אומר רבא לעניין פדיעה עוקמי רחמנה ברשותי, תכתיב אם גאול יגאל איש ממעשרו חמישיתו יוסף עליו, אז קרי רחמנה מעשרו. כלומר התורה להדיה אומרת שזה שלך, ודווקא בגלל שזה שלך, כמו שמדגישים כאן התוספות, אתה צריך להוסיף חומש, כי מי שפודד שאינו שלו לא מוסיף חומש. כלומר התורה רואה את זה ממש ממש כממונו של אדם. והרי רבי מאיר אומר שמעשר שני ממון גבוה, כלומר מצד אחד זה לא שלך, ומצד שני אתה כן יכול לחלל את זה. על כורחנו שאדם יכול לחלל גם מה שאיננו ממונו. ממילא מסביר רבא ואומר, קרם רווי נמי, גמר קודש קודש ממעשר. כתיב הכה לעניין כרם רווי קודש אילולים בשנה הרביעית, וכתיב גבי מעשר, וכל מעשר הארץ מזהר הארץ מפרי העץ להשם הוא קודש. ובכן, מה קודש תכתיב גבי מעשר? אף על גב דממון גבוה לעניין פדיעה עוקמי רחמנה ברשותי, כלומר זה לא שלך, ובכל זאת אתה יכול לחלל את זה, אף היי קודש נמי תכתיב גבי כרם רווי, אף על גב דלב ממון דידיו, וזה לא ממונך וזה לא שלך, לעניין החולי עוקמי רחמנה ברשותי. כלומר, עצם החידוש של חילול מייסר שני וחילול כרם רווי, מבוסס על זה שאדם יכול לחלל גם את מה שאינו ברשותו. ושוב, מה זה קשור לענייננו? אז רב הבא הוא מחדד, דהה, כי אידי ברשותי, כלומר, גם כשתיאורטית זה ברשותי, לא בא מישהו וגנב את זה, נמי, הלאו דידי. כלומר, זה לא באמת שלי, כי זה ממון גבוה. ובכל זאת מצאי מאכיל, בכל זאת אפשר לחלל. ומשום האחי, גם בנידון שלנו, של הצנועים, מצי מאכיל. בעצם כל הטענה הארוכה הזאת של רבה קשורה לשאלה שכבר הזכרנו אתמול, גם כן מדברי התוספות, האם באמת נכון לראות חילול של מעשר שני או של כרם רווי כפעולה שיש בה איזושהי הקדשה, כפעולה שיש בה החלת חלוק, והתוספות התלבטו בזה. ובעצם מה שבא רבה ואומר, הנה חינמי, חילול זה לא להקדיש. הנה חינמי, באמת צודק רבי יוחנן שאדם לא יכול להקדיש את מה שאינו ברשותו. אבל מהלכות מעשר שני שהם ממון גבוה לדעת רבי מאיר, למדנו שאדם כן יכול לחלל גם את מה שאינו ברשותו. כלומר, חילול כן תופס הגם שזה לא ממון גבוה. אז כמו שאפשר לחלל מעשר שני או כרם רווי כשהם ממון גבוה, כך באותו אופן יכולים הצנועים לחלל כרם רווי גם כאשר הוא נמצא בידי מי שלקט שלא כדין. ומכאן משלים רבה את חידושו ואומר, אבל גבי לקט, בדברי רבי דוסה, כיוון דממון הדידי, כלומר, התבועה שבשדה היא ודאי ממונו של בעל השדה, ולכן, כי איתי ברשותי הוא דמצי מפקר לי, אבל כאשר לידי ברשותי, כאשר באו העניים ולקחו משלו, לא מצי מפקר לי. עכשיו הוא כבר לא יכול להפקיר. ואם כן, בניגוד לדבריו של אביי, שאמר שהצנועים בטח מקבלים את רבי דוסה, הרי שבא רבא ואומר, רבי דוסה לא מקבל את הצנועים. כי רבי דוסה סבור, שהצנועים לא מקבלים את רבי דוסה. הצנועים חידשו את מה שחידשו דווקא לעניין כרם רווי, אבל כאשר רוצה רבי דוסה לבוא ולומר שאפשר להפקיר מה שאינו ברשותו של אדם, לא לא לא, לזה אין מקור. כל החידוש של הצנועים הוא חידוש נקודתי בהלכות כרם רווי ומעשר שני. אז אם כן, גם אביי וגם רבה סבורים שצריך לנתק את הצנועים מרבי דוסה בניגוד לשיטתו של רבי יוחנן. שיטה שלישית ואחרונה, אמר רבינה, אילב דאמר רבי יוחנן, צנועין ורבי דוסה אמרו דבר אחד, הווה אמינה, מה ענתן הצנועין? כלומר, הייתי סבור שמי הוא שבאמת שנה את משנת הצנועין? רבי דוסה היא. כלומר, בניגוד לרבה ואביי, שבאמת רוצים לנתק בין הצנועים לבין רבי דוסה, מבקש רבינה לומר, לא רק שהם אמרו דבר אחד, אלא שמדובר על אותה שיטה עצמה. כל הצנועים הם רבי דוסה. למה חשוב לרבינה לומר דבר כזה? כי אז אומר רבינה, כי היכי דלא תיק שסתם משנה לרבי יוחנן. רבי יוחנן כסתם יחידה לא אמר. כמו שראינו אתמול, רבי יוחנן סבור שהלכה כסתם משנה, אבל רבי יוחנן אומר הלכה כסתם משנה, דווקא כאשר אתה יודע שהמשנה הזאת איננה בדווקא כדעת יחיד. שהמשנה הזאת לא שנויה להדיה כדעת יחיד. וממילא זה פותר את הדיון בהכרעת ההלכה לפי רבי יוחנן, כמו שלמדנו אתמול. שזה לא שהצנועין ורבי דוסה אמרו דבר אחד, ואז הצנועים הם סתם משנה, ולכאורה צריכה לפסוק כסתם משנה, אלא שרבי יוחנן מצא סתם משנה אחרת, כל זה למדנו כבר אתמול. אלא הצנועים הם רבי דוסה. ולכן אותה סתם משנה במייסר שני לגבי היכולת לחלל מה שאינו ברשותו של אדם, זה רק עליבא דדעת היחיד של רבי דוסה, שגם אפשר להפקיר מה שאינו ברשותו של אדם. אבל אין הלכה כדי אז. כלומר, אין הלכה כסתם משנה שאתה יודע שהסתם משנה הזאת היא כדעת יחיד. וגם כאן מביאים התוספות הוכחות שונות במרחבי השס, האם באמת רבי יוחנן פוסק בתבנית הזאת. כלומר, יש לי סתם משנה, אבל אני יודע שהסתם משנה היא דעת יחיד. אז אם הלכה כסתם משנה או אין הלכה כסתם משנה, מוזמנים לעיין בדוגמאות השונות שהתוספות מעלים בהקשר. יפה. ומעניין לעניין באותו העניין, אנחנו מגיעים לסוגיה הלכתית נרחבת ומורכבת שנוגעת מאוד לאחד המקצועות הפופולריים בשוק בכלל, אני רוצה לעצמי לומר גם בין בוגרי הר עציון בפרט, וזה מקצוע הפופולריים. משפטים, עריכת דין, מה שקרוי בשפה ההלכתית מורשה. כידוע, הרבה פעמים אדם נדרש למישהו שייצג אותו בכל מיני מקומות. הוא מבקר, ניגש לעורך דין, חותם אצל העורך דין על ייפוי כוח בלתי חוזר, ואז העורך דין יכול לייצג אותו בבית משפט, יכול לייצג אותו אל מול רשויות שונות, כמו רישום בטאבו, משרדי ממשלה אחרים, וכן הלאה, זו הדרך. אז כאמור, בלשון זמננו עורך דין, או בלשון חזל, מורשה. אדם הרשה למישהו, אדם עשר הרשאה למישהו, לפעול עבורו ולייצג אותו. האם הדבר הזה תקף מבחינה הלכתית? האם אדם באמת יכול למסור את מלוא זכויותיו לאדם אחר, ואדם אחר יפעל בנכסיו כבתוך שלו? לכאורה, התשובה לשאלה הזאת פשוטה. ברור שכן. הרי כלל גדול למדנו, והערכנו בזה הרבה במסכת קידושין, שלוחו של אדם כמותו. כלומר, אדם יכול למנות שליח שיפעל בשמו ולמענו. ואף על פי כן זה לא כל כך פשוט. משום ששליחות בדרך כלל מועילה בהכלה של חלויות ספציפיות. להפריש תרומות ומעשרות, לקדש אישה, וכן הלאה, זו הדרך. אדם יכול למנות שליח שיעשה עבורו את הדברים הללו. אבל האם אדם יכול למנות מישהו שיטען עבורו טענות בבית משפט? שיגיב בשמו? שייצג אותו כמו שהיום עורכי דין מייצגים את הלקוחות שלהם? האם הדבר הזה פועל מבחינה הלכתית? אז ברשותכם אני טיפה מהפך את הסדר, ועוד לפני שראינו את הגמרא ודברי הראשונים, אני פותח בכמה שורות דווקא מדברי הפני יהושע כאן בסוגיה שלנו. הגמרא תוך כדי הדיון תציע ותאמר שאולי באמת לא. אולי אדם לא יכול למנות מורשה. כי ראובן רוצה לתבוע כסף משמעון, אבל ראובן לא ניגש בעצמו לבית הדין, אלא שולח עורך דין שיתבע את שמעון. יבוא שמעון ויאמר לעורך דין, לאו בעל דברים דידייתא. מי אתה בכלל? אם אני, יש לראובן טענות כלפיי, שיבוא ויטען, מה פתאום אתה, עורך דין, בא וטוען בשמו? לאו בעל דברים דידייה? כך תציע הגמרא. כותב הפני יהושע וקשה, מהיכא תיתי מצי למימרקן, דהקיימא לן בכל מקום, שלוחו של אדם כמותו. כלומר, אומר הפני יהושע, לא הבנתי את הדיון. ברור שאדם יכול למנות עורך דין. ברור שאדם יכול למנות מורשה. ברור שאדם יכול לשלוח מישהו שיפעל עבורו, כי הרי יש כוחו של אדם כמותו. אומר הפני יהושע, ומצאתי שכבר המורדכי הקשה את זה, והראש הקשה את זה, ותרצו תירוצים שונים, אבל קצת טכניים. אז בא הפני יהושע ואומר, למרות תירוציהם של הראשונים, מייסד הפני יהושע יסוד גדול. וכותב הפני יהושע, ולי נראה, דלא שייך החקלל שלוחו של אדם כמותו. דמצי הלה, כלומר, הנתבע למימר, כיוון דלאו בעל דברים דידיאת, מן יימר דאיוה ותאין אלו הטענות שאתה טוען, ואפשר שלא היה מעיז לנגדי. דהה מהייטעמה, אין לנתבע לעשות מורשה. כלומר, שליחות יכולה להיות בעניין מאוד מוגדר וספציפי. לך תקדש עבורי אישה. לך ותפריש עבורי תרומות ומעשרות. אבל למנות מורשה שיטען ויתנהל ויופיע בפני בית הדין, כאילו הוא אני, יטען את טענותיי, ישיב את תשובותיי, זה כבר עניין אחר. ולא בטוח שהדבר הזה מודד. וזו בעצם ההתלבטות כאן בגמרא לגבי הרשאה. ובכן, השאלות הללו הן שאלות מרחבות, הן קשורות גם לסוגיה שלנו כאן, בבבקמה, בדף עין, שבעצם בוחנת מה היסוד של ההלכה הזאת של הרשאה, במקביל זה קשור גם לסוגיה בשבועות בדף למד א'. אז כאמור, הסוגיה שלנו מבררת את עצם המנגנון ההלכתי, בעוד שאותה הסוגיה בשבועות מביאה עמדה ערכית שלילית. ואומרת הגמרא שם, על פי הפסוק ביחזקאל, לא טוב עשה בעמיו, שזה בעל דין שממנה עורך דין שיפעל מטעמו. זה לא טוב, זה לא נכון. אם אדם רוצה משהו מחברו, שילך ויטען כנגדו באופן ישיר, לא על ידי מורשים ולא על ידי עורכי דין. ובאמת הרמב״ם פוסק כפשטות הגמרא שם במסכת שבועות. אבל הרייבד, הוא מעניין מאוד שהשולחן ערוך בחושן משפט הולך אחרי הרייבד ולא אחרי הרמב״ם, והרייבד פוסק שכאשר התובע באמת לא יכול להגיע לעירו של הנתבע ולא יכול להתדיין איתו, אז אדרבה, יש מצווה למנות מורשה שידון מטעמו. כלומר, אדם רוצה לתבוע את המגיע לו, אין לו דרך לעשות את זה לבד, אז הוא שולח עורך דין שייסע לעיר אחרת ויטען עבורו. כך אומר הרייבד, וכך פוסק השולחן ערוך. וברור שכך היה מנהג העולם מדורי דורות, כמו שמבואר בהרחבה רבה בתוספות כאן בסוגיה שלנו, ועוד מעט נזכיר את זה ממש בקצרה. סוף דבר, סוגיית הרשאה שאנחנו עומדים בפתחה היא סוגיה עצומה ונרחבת. באנציקלופדיה תלמודית, בערך הרשאה, תוכלו למצוא המון מקורות. אני מצרף לשיעור הזה גם צמד מאמרים בתחומים שעוסקים בזה, כלומר בעריכת דין לפי ההלכה, לא האם זה טוב או רע להיות עורך דין וכו' וכו', לא בשאלה הזאת, אלא בשאלת המנגנון ההלכתי. איך פועלת ההרשאה הזאת כאשר אדם מרשה למישהו אחר לפעול מטעמו? אז כמו שאמרתי, נכתבו על זה תילי תילים, וכדרכנו, אולי טיפה יותר בהרחבה, רק קצת הייתי כמראה מקום לדבר הזה, וכאמור מוזמנים לעיין באותם שני מאמרים מתחומין, למצוא הרחבה נוספת. ובכן, אחרי כל ההקדמה הארוכה הזאת, אומרת הגמרא, דף עין עמוד א', אמרי נהר דאי, לא כתבינן אורחתא, אורחתא זאת אותה הרשאה שעליה דיברנו בהרחבה, לא כתבינן אורחתא המיטלטלה. כלומר, לאדם יש כסף אצל פלוני או אצל אלמוני, והוא לא יכול לכתוב הרשאה, כלומר לא יכול למנות עורך דין שילך ויתבע את פלוני במקומו. אמר רבה שילה מימר, מה הייתה אמה? אז למה לא? מה הבעיה? אמר לי משום דרבי יוחנן, דאמר רבי יוחנן, גזל ולא נתיישו הבעלים, שניהם אינן יכולים להקדישו, זה לפי שאינו שלו, וזה לפי שאינו ברשותו. ואם כך אנחנו מוסיפים חידוש על גבי שיטת רבי יוחנן, ואומרים שכדרך שאדם לא יכול להקדיש, או להפקיר מה שלא נמצא ברשותו, כך גם הוא לא יכול למנות מורשה שידון מטעמו על מה שאינו ברשותו. ורשי כאן מסביר, דהואיל ואינו ברשות הבעלים, אינו יכול להקנותו לשליח. כלומר, היות שעכשיו זה לא אצלך, ממילא אתה לא יכול להעמיד מישהו אחר שיפעל בממון הזה מטעמך, ולכן לא כותבים הרשאה על מיטלטלין. ובאמת, רשי אומר בפירוש, אינו יכול להקנותו לשליח. בהמשך הסוגיה, כמו שנראה מיד, הגמרא תאמר בפירוש שמינוי מורשה בעצם שווה ערך למינוי של שליחות. ואם כן, יש כאן איזושהי חלות גמורה, כמו להקדיש, כמו להפקיר, ואדם לא יכול לפעול דבר כזה במה שאיננו ברשות. התוספות כאן מעירים הערה חשובה לא רק על הדין הזה של הרשאה, אלא על עצם הבנת דברי רבי יוחנן. כותבים התוספות, לא כתבינן אורחתא המיטלטלי, דווקא המיטלטלין דגזלי, אבל המיטלטלין דפיקדון כתבינן, דהא תלי תמה בהקדש, ויש כוח לאדם להקדיש פיקדון שיש לו ביד חברו. ביסוד גדול למדנו מן התוספות, שלאדם יש הרבה חפצים ששייכים לו, וברור שהוא לא יכול בכל רגע נתון להחזיק את כל הכלים האלה בידיו, את כל החפצים שלו בידיו, זה בלתי אפשרי. ולכן ברור שיש דברים שנחשבים לא רק לשלו, אלא גם ברשותו, למרות שברגע הזה הם לא ממש, הוא לא אוחז אותם במו ידיו. אמנם, כאשר בא מישהו והשתלט עליהם, בגניבה, בגזלה, על זה אמר רבי יוחנן, שהעניין הזה של אינו ברשותו, מעיב על הבעלות. שהעניין הזה של אינו ברשותו פוגע ופוגם בבעלות שיש לאדם על אותם נכסים. זה בעצם החידוש, וזו בעצם התפיסה שכאמור מתחדדת כאן במסגרת שיטתו של רבי יוחנן. כלומר, עד עכשיו הבנו שרבי יוחנן ייסד שכל דבר שאינו ברשותו אדם באמת לא יכול לפעול בו, אבל באה הגמרא עכשיו ואומרת, לא, כל מה שרבי יוחנן דיבר, כמו שמסבירים התוספות, זה דווקא על חפץ שנגזל, דווקא על חפץ שנגנב, חפץ כזה שנגזל או שנגנב, ברור שאדם לא יכול לפעול בו, לא יכול להרגיש שהוא כבעלים עליו, ולכן לא יכול להקדיש אותו, ולכן לא יכול להפקיר אותו, ולכן גם לא יכול לכתוב עליו הרשאה. זה בעצם החידוש של נהר דאי, שמבוסס על דבריו של רבי יוחנן. אבל איקא דאמרי, אומרת הגמרא, אמרי נהר דאי, לא כתבינן אורחתא המיטלטלי דקפרי. לא, לא, לא. זה לא שבאופן כללי אדם לא יכול למנות הרשאה על מיטלטלין שלא ברשותו. דווקא אם יש לו תביעה כלפי פלוני, ופלוני כופר בתביעה, ואומר אני לא חייב לך שום דבר, ואין לך שום מיטלטלין אצלי. על דבר כזה אי אפשר לכתוב הרשאה. ומסבירה הגמרא, לפי האיקא דאמרי, תמה דקפרי. דווקא אם אותו פלוני כפר בזה שיש לי כסף אצלו, אז אם אני עכשיו כותב הרשאה על הכסף, כלומר אני ממנה את פלוני שילך ויתבע את הכסף עבורי, אז זה לא עובד כי מחזיק השיקרה. זה נראה שקר, שאני כאילו כותב איזשהו מסמך כביכול רשמי, ממנה עורך דין, ממנה מורשה שיפעל מטעמי, על משהו שבכלל יש ספק האם הוא שלי. זה מחזיק השיקרה. אבל לא כפרי, כלומר לפי האיקא דאמרי, אם לא הייתה כאן כפירה, ודאי שכתבינה. כלומר ודאי שאני כן יכול למנות מורשה שיפעל במיטלטלין שלי עבורי. הסוגיית מחזיק השיקרה היא סוגיה נרחבת, מתי חוששים לזה, מתי לא חוששים לזה, ניתן לראות כאן בהרחבה בתוספות. יש חלוקה יסודית שאומרת שאולי רק בבית דין חוששים למחזיק השיקרה, משום שכידוע הצדק צריך גם להיראות ולא רק להיעשות. ולכן בית דין חייב לפעול באופן שלא נראה כמחזה כשקרה. יכול להיות שכאשר מדובר על משהו פרטי שאדם עושה באופן פרטי, אין החינם היא לא חוששים למחזה כשקרה. כאמור, זו סוגיה גדולה, לא נאריך בזה כאן. התוספות מדברים על כך בהרחבה. אבל הרקע לכל אותה עריכות בתוספות, וזה כן הזכרנו בקצרה מקודם, קשורה להכרעת ההלכה לגבי עצם כתיבת הרשאה. האם אדם בכל זאת יכול למנות מורשה מטעמו? שכן, לפי הלישנה בתרא, לפי האיכא דאמרי, אין חינמי, באמת ניתן לכתוב הרשאה, ויש לזה תוקף הלכתי מלא, אלמלא הבעיה הצדדית של מחזה כשקרה. ובאמת כותבים כאן התוספות, כתב רבנו חננאל, דהאידנא נהגו לכתוב אורחתא אפילו המיטלטלי דקפרי, ודאמה, אומר רבנו חנן, אלא ידענא. כלומר, באמת זה מנהג העולם, שאנשים לא תמיד פועלים לבד בממונם, אלא ממנים מורשה, ממנים עורך דין שיפעל עבורם, אבל, אומר רבנו חננאל, באמת אני לא יודע למה. כי הרי לפי הלישנה קמה אי אפשר לכתוב אורחתא, ולפי הלישנה בתרא אפשר לכתוב, אבל רק אם לא כפרי, ואנשים כותבים אפילו עם כפרי. ורבנו תם מפרש, דדאמה דהילכתא כלישנה בתרא. כלומר, באמת, כמו האיכא דאמרי, שאפשר לכתוב, וכנראה צריך לנטרל בדרך אחרת, ובזה התוספות מעריכים, בעניין הזה של מחזה כשקרה. ועוד בהקשר הזה של הרשאה, ואמרי נהר דהי, אורחתא, דלא כתיב בי סיל דון וזכי ואפיק לנפשך, לית בי משעשה. כלומר, בהרשאה הזאת, ממש אתה צריך לכתוב לאותו מורשה, לך תדון ותזכה לעצמך. כלומר, אתה הביילים, אתה הבעל הבית. ואומרים נהרדה, אם לא כתבו כך, לית בי משעשה. מה הייתה אמה? משום שאם הוא לא יכתוב באופן הזה, משום דאמר לי, האיך? כלומר, יטען הנתבע, יטען בעל דינו, לאו בעל דברים דידייה. וזה מה שראינו מקודם מהפני יהושע. כלומר, יש כאן חידוש גדול, שאותו מורשה באמת עומד באופן מלא ושלם תחת משלחו. כביכול הוא ממש עושה דין לעצמו, הוא הבעל דין. ולכן זה עובד. אבל בעצם זאת המשמעות של ייפוי כוח. ייפוי כוח זה אומר שאתה פועל מכוחי, ואתה פועל במקומי, וממש אני תופס את אותו מורשה כאילו הוא דן בעצמו. והגמרא מיד תחדד את זה יותר. אמר אביי, והיא כתיב בי למחצה לשליש ולרביע. כלומר, גם אם לא מיניתי אותו לפעול בכל נכסה, אלא רק במחצה או בשליש, מי גודם משתעדינה הפלגה, משתעדינה הכולה. כלומר, מתוך שיכול לפעול אפילו במחצית הנכסים, יכול לפעול בכולם. וגם זה כמובן סוג מסוים של שותפות ביניהם, כמו שהגמרא מיד תזכיר. דהיינו שהמורשה כביכול פועל עבור עצמו, כי חצי או שליש או רבע שייך לו, ומתוך שהוא פועל עבור עצמו, הוא פועל גם עבור משלחו. אבל כאן ממש הופכת להיות זהות מסוימת בין שניהם. הם ממש, כאמור, תכף הגמרא תשתמש בביטוי הזה, הם ממש הופכים להיות סוג של שני שותפים שפועלים יחד. כך מסביר הבעל. אמר המימר, אז בוא נלך צעד אחד קדימה, ונאמר שאי תפס לא מפקינן מיני. וכאן רש"י מציע שני פירושים. הפירוש הראשון, גם אם אותו נתבע, אומר לאו בעל דברים דידייה, אני לא מוכן לדון עם המורשה. אם לרובן יש תביעה כלפי, שיבוא ויתבע. אני לא רוצה לשמוע מהעורך דין שלו. אף על פי כן רשאי המורשה לתפוס ממנו. כלומר, בא המימר ואומר, הרשאה מועילה, ואפילו אם הבעל דין שכנגדו לא רוצה לסמוך על ההרשאה, אם הוא תפס, לא מוציאים ממנו. כך הפירוש הראשון ברשי. אבל הפירוש השני, שאותו רשי רואה כעיקר, אומר שהמורשה רשאי לתפוס בממון לעצמו. כלומר, הוא אומר, אם אני מורשה ואני מיופה כוח, אז אני יכול לפעול בזה כמו הבעלים. כלומר, אני יכול לתבוע את פלוני ולקחת את הכסף לעצמי. ולכן אם המורשה תפס, לא מוציאים ממנו. כך אומר רשי בפירושו השני. משיכה הגמרא ואומרת, רב אשי אמר, כיוון דחת וילה, כל דמטעני מן דינה קבילית עליי, שליח שוויה. תכף נסביר את ההיגד הזה שכתוב בשטר ההרשאה, אבל לפני כן רשי מסביר שרב אשי באמת מבקש לחלוק על המימר, ולומר לאותו מורשה, אדוני, אתה בסך הכל שליח, ולכן ברור שאתה לא יכול לתפוס בכוח, לפי הלישנה קמה, כי אתה בעצם לא תופס את שלך, אתה תופס עבור המשלח שלך, מה שקרוי תופס לבעלך, וזה לא מועיל. זה לפי הפירוש הראשון ברשי. ולפי הפירוש השני ברשי, אתה רק שליח, ולכן מה פתאום לקחת את זה לעצמך? באיזו זכות תפסת לעצמך? ולכן הפירוש השני, שוב, שרשי ראה אותו עיקר, שיכול לבוא המורשה ולומר, אני לוקח את הכסף לעצמי, אני בעצם הבעל דין פה. אומר רב אשי, מה פתאום? מה פתאום אתה בסך הכל שליח? אלא שהגמרא מוסיפה ואומרת, ואיכא דאמר, בדברי רב אשי, שותף השוויה, לא, 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 מה פתאום? מורשה הוא לא שליח, מורשה הוא ממש שותף, הוא הופך להיות בעל דין לכל דבר ועניין. כמובן, למי נפקמינה, כמו שרשי הסביר, למתפס פלגה. כלומר, אם אתה רואה אותו שותף, אז הוא ממש יכול לתפוס לעצמו חלק. והלכתה אומרת הגמרא, שליח שוויה. כלומר, אם הוא שותף, אז הוא ממש דן לעצמו. אבל אם הוא רק שליח, אז הוא דן עבור משלחו, ובוודאי הוא לא יכול לתפוס. ואם כן, הגמרא בעצם הלכה כאן עקב בצד אגודל, כאשר היא מנסה להבין עד כמה יש זהות בין השליח למשלח, בין המרשה לבין המורשה, ועד כמה המורשה בעצם נכנס כאן לנעליו של המשלח, והופך להיות בעל דין לכל דבר ועניין, ומסקנת הגמרא ברורה שמורשה הוא בסך הכל שליח. הוא לא ממש שותף, אלא הוא שליח של בעל הדבר. לגבי עצם הטענה של רב אשי, בניסוח שנדרש לכתוב עבור המורשה, כל דמטעני מן דינה קבילת עליי. מה בדיוק אומר המשפט הזה? אז לכאורה הכוונה הפשוטה שהמשלח, שהמרשה, באמת מקבל על עצמו באופן מוחלט את מה שיפעל המורשה. אדם סוחר עורך דין, הוא לא יודע אם העורך דין יזכה או לא יזכה בתביעה, אבל הוא מקבל כל מה שהעורך דין יעשה עבורו, בין לזכות בין לחובה. ככה מסביר את זה המאירי, כאן כותב המאירי, וכן צריך לכתוב בה, כלומר בשטר ההרשאה, כל דמטענית מן דינה עליי, כלומר, כל שתזכה בדין, או תחוב, עליי לקבל. ולא אוכל לומר לתקוני שידרתיך ולא לאבותי, שאם לא כן, אף הלה, כלומר הבעל דין השני, אומר רעך הדונימו, שאם תזכה יועיל ויתחייב לא יועיל. כלומר, אף אחד לא היה מסכים לבוא לבית משפט, כשהעורך דין שעומד מולו אומר, תקשיב, אם העורך דין ינצח אותך, אז באמת הפסדת. אבל אם אתה תנצח את העורך דין, אז יבוא הבעל הדבר ויגיד, לא, 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 מה פתאום, העורך דין הזה, אני לא מוכן לקבל את מה שהוא אומר. אי אפשר להתנהל ככה. ולכן העורך דין מייצג את משלחו, בין לזכות, בין לחובה, באופן מלא, כך מסביר המאיר. אמנם, בהמשך דבריו, המאיר היא רק מסב את תשומת הלב לפסק הרמב״ם. והרמב״ם פרש את הדברים באופן אחר, וכידוע, גם זה נושא מאוד נוכח אצל עורכי דין, והרמב״ם מבין שהמשפט הזה של רב אשי בכלל מדבר על שכר הטרחה. כך כותב הרמב״ם, ובעצם מסכם את כל הסוגיה שלנו, כותב הרמב״ם פרק ג' הלכה א' מלכות שלוחים ושותפים. מי שהייתה לו קרקע תחת יד אחד, או שהיו לו מיטלטלין פיקדון, וחצה לעשות שליח לדון עם זה ולהוציא הקרקע או פיקדון מתחת ידו, הרי זה כותב לו הרשאה. כלומר, אומר הרמב״ם, ודאי שאפשר לכתוב הרשאה. על פיקדון, או בהקשר אחר, ודאי שאפשר לכתוב הרשאה. וצריך לקנות מידו שהרשאו, כלומר, הרשאה צריכה קניין, ואומר לו, דון וזכה, והוצא לעצמך. כלומר, אתה אומר למורשה, אתה אומר לעורך דין, אתה תדון ותוציא לעצמך וכיוצא בעניינים הללו, ואם לא כתב לו, אינו יכול לדון עמו. מפני שהוא אומר לו, אין אתה בעל דיני. כלומר, שהרמב״ם אומר, הרשאה מועילה, אבל ההרשאה צריכה להיות מאוד ברורה, שהמורשה יכול לפעול מטעמך, כדי שלא יאמרו לו לאו בעל דברים דידיה. הוא ממשיך הרמב״ם ואומר, ואף על פי שכתב לו כן, אינו אלא שליח, וכל מה שיזכה בו הרי הוא של משלחו. וזו באמת מסקנת הסוגיה, כמו שזה אתה ראינו, שהמורשה הוא רק שליח. ואז מסיים הרמב״ם ואומר, וכל ההוצאות שיוציא השליח על דין זה שהורשע, הרי המשלח חייב בהן, שכך כותבים בהרשאה, סליחה, כל שתוציא בדין זה, עליי לשלמו. כלומר, בא אותו מורשה, בא אותו עורך דין ואומר, אבל יש שכר טרחה? כלומר, אני אפעל עבורך, אני אהיה המורשה מטעמך, אבל אם אני אצטרך להוציא הוצאות ולתרוח, אתה תצטרך לשלם על זה. ועל זה חייבים לשלם. כלומר, הרמב״ם לקח את הביטוי הזה של רב אשי, של כל דמטעני מן דינה קבילת עליי, לא במובן שאתה מקבל את ההרשאה בין לזכות לו בין לחובה, זה פשיטה. החידוש הוא שהמשלח באמת מתחייב לשלם גם שכר טרחה. ובכן, כפי שאמרתי כבר מקודם, סוגיית הרשאה היא באמת סוגיה עצומה. אנחנו נגענו ממש ממש על קצה המזלג בעיקרי הדברים, וידך פירושה הוא זלגמור, מוזמנים גם לעיין באותו ערך באנציקלופדיה התלמודית שהזכרתי מקודם, או בשני המאמרים שצירפתי כאן לשיעור. אנחנו עוברים אל הנושא הבא, וממשיכים לדון בהלכות תשלומי 4 ו-5. המשנה שלפנינו תמנה מקרים שונים שבהם חייבים בתשלומי 4 ו-5. כדי להבין את החידוש במשנתנו, נצטרך להמתין עד למשנה להלן בדף ה-ד', שם יוזכרו סדרה של מקרים שבהם אין חיוב בתשלומי 4 ו-5. אז כאמור, משנתנו כאן בדף עין מציגה את המקרים שבהם כן חייב 4 ו-5, ותבוא המשנה בדף ה-ד' ותסביר מתי לא חייבים בתשלומי 4 ו-5. אומרת המשנה, דף עין עמוד א', גנב על פי 2, וטבח ומחר על פיהם, או על פי 2 אחרים, משלם תשלומי 4 ו-5. כלומר, לא צריך שאותם עדים יעידו גם על הגניבה וגם על הטביחה. באו שני עדים והעידו שגנבת, באו שני עדים אחרים והעידו שטבחת או מכרת, חייב תשלומי 4 ו-5. המשנה שנראה בהמשך תדבר על מצב שבו העדים הפכו להיות עדים זוממים. אז חייב או לא חייב, אבל עוד חזון למועיל. ועוד אומרת המשנה, גנב ומחר בשבת. גנב ומחר לעבודה זרה. כלומר, אסור למכור בשבת, אבל זה רק איסור דרבנן. בטח אין כאן חילול שבת דאורייתא, בטח ובטח שאין כאן דין, קים לבדר רבה מיני. ולכן הגם שגנבת או מכרת בשבת, לא היה כאן חילול שבת, ולכן אתה חייב 4 ו-5. אותו דבר מי שמחר לעבודה זרה. כמובן, הדבר הזה, עוד פעם, בראי המשנה בדף עין דלת, בא להפוקי מי שטבח בשבת, או מי שטבח לעבודה זרה. ואז הוא עבר עבירה שעונשה מיתה, וממילא הוא לא חייב ב4 ו-5, כי קים לבדר רבה מיני. אבל שוב, אם הוא גנב ומחר בשבת, או גנב ומחר לעבודה זרה, או גנב וטבח ביום הכיפורים, והמשנה שלנו, כמו שיוסבר בגמרה, הולכת לפי התפיסה שביום הכיפורים אין מיתת בית דין, אלא רק כרת, ולכן אם הוא טבח ביום הכיפורים, אין קים לבדר רבה מיני. או שהוא גנב משל אביו וטבח ומחר, כלומר, אדם גונב בהמה משל אבא שלו, כמובן שיש איסור גניבה, אם הוא טבח ומחר, יתחייב לאבא שלו 4 ו-5, ואחר כך מת אביו. אז שוב, גם במצב כזה, חייב 4 ו-5 כדין כל גנב. המשנה בדף עין דלת תדבר על המקרה ההפוך, דהיינו גנב משל אביו, אבל אז אביו הלך לעולמו. מה קורה כשאביו הלך לעולמו? הוא יורש את הבהמה. אז אם עכשיו הוא יטבח או ימכור אותה, ודאי שאין חיוב ב4 ו-5. אז אני קורא שוב, גנב משל אביו וטבח ומחר ואחר כך מת אביו, או גנב וטבח ואחר כך הקדיש, בכל המצבים הללו משלם תשלומי 4 ו-5. כמו שכבר ראינו, אם הוא קודם כל גנב ואז הקדיש, אז אחרי זה כשהוא טבח ומחר זה כבר של ההקדש. אבל אם הוא גנב וטבח ורק אחר כך הקדיש, במצב כזה באמת משלם תשלומי 4 ו-5. גנב וטבח לרפואה או לכלבים. כלומר, הוא שוחט את הבהמה, אבל לא שוחט אותה לצורך אכילה, אלא כדי להשתמש בה כתרופה, או לתת אותה לכלבים. או מי ששחט ונמצא טרפה. אז זאת אומרת, הוא לא יכול לאכול מזה. או שהוא שחט חולין בעזרה. חולין בעזרה אסורים באכילה. בכל המצבים הללו, משלם תשלומי 4 ו-5. כלומר, אף על פי שהתפיחה לא הייתה במטרה מובהקת לאכול, ואולי אפילו אסור לאכול מזה, כי זה טרפה או חולין בעזרה, עדיין סוף כל סוף אתה טבחת וחייב 4 ו-5, אם כי הרבי שמעון פותר בשני אלו. כלומר, בשני המקרים האחרונים של מי ששחט ונמצא טרפה או שחט חולין בעזרה, זו שיטת רבי שמעון, שגם אליה עוד נגיע בגמרה, מה שקרוי שחיטה שאינה ראויה, כלומר אינה ראויה לאכילה, ועל זה לא חייבים בתשלומי 4 ו-5. הקטע הראשון בגמרה שאותו נראה עכשיו, מתמקד ברישה, ובהלכה שעל פניה נראית פשוטה, שאם יש שני עדים שגנב ועוד שני עדים אחרים שטבח או מחר, ודאי חייב 4 ו-5. אין צורך באותה קט עדים שתלווה את התהליך כולו. אבל זה אומרת הגמרא, לאמא מתניתין, דלא כרבי עקיבא. דאי רבי עקיבא, האמר דבר ולא חצי דבר. על פי שניים עדים יקום דבר, הכוונה שהעדים צריכים למסור עדות מלאה. סיפור מלא, מההתחלה ועד הסוף, דתני. אמר רבי יוסי, שהלך אבא חלפת אצל רבי יוחנן בן נורי ללמוד תורה, ואמר לה רבי יוחנן בן נורי אצל אבא חלפת, אמר לו, הרי שאכלה, בדיני חזקת ג' שנים, מי שיושב בשדה, הרי שאכלה שנה ראשונה בפני שניים, שנייה בפני שניים אחרים, שלישית בפני שניים. כלומר, אדם אומר, יש לי עדים שהייתי 3 שנים בשדה, אבל זו לא אותה קט עדים, יש לי 3 כיתות שונות, מהו? אמר לו, הרי זו חזקה, ודאי, חזקת ג' שנים. יש כאן עדות ברורה של עדים כשרים, שהוא ישב בקרקע 3 שנים. אמר לו, השיב לו רבי יוחנן בן נורי, או עוד פעם, לפי הגרסאות, אם זה רבי יוחנן בן נורי לאבא חלפת, או להפך, אמר לו, אף אני אומר כן. אמר, אתה צודק, סוף כל סוף יש כאן עדות ברורה על 3 שנים, אלא שרבי עקיבא חולק בדבר. שהיה רבי עקיבא אומר, דבר ולא חצי דבר. אם אתה רוצה עדות על חזקת ג' שנים, אתה צריך להביא 2 עדים שמעידים מה קרה ב3 שנים האלה. ואם בא עד אחד ומעיד על שנה, או זוג עדים שמעיד על שנה, ועוד זוג עדים שמעיד על עוד שנה, אין פה על פי 2 עדים יקום דבר, אלא יש פה רק חצי דבר. ולכן לפי רבי עקיבא זה לא מועיל. ממילא גם במשנתנו, כמו שבחזקת ג' שנים צריך את אותה קט עדים שתלווה את כל התיק מההתחלה ועד הסוף 3 שנים, ככה גם אצלנו צריך שאותה קט עדים תדבר גם על הגניבה וגם על התביחה והמחירה, ואם כן משנתנו היא לא כרבי עקיבא. דוחה אביי ואומר אמר אביי, אפילו תימא רבי עקיבא. מלא מודה רבי עקיבא, בשניים אומרים קידש ושניים אומרים בעל. כלומר, באים 2 עדים ומעידים על אישה שנתקדשה, ואחר כך באים 2 עדים אחרים ואומרים, אבל היא נבלה לגבר זר. האם במצב כזה גם כן תאמר שצריך את אותה קט עדים שתספר את כל הסיפור? מה פתאום? דאף על גב דעדי ביה צריך אלה עדי קידושי. מאותם 2 עדים שמספרים שהיה דבר עבירה, אבל אם היא לא אשת איש, אז אין כאן דבר עבירה. כלומר, ידי הביאה צריכים את ידי הקידושין, אבל ידי קידושין לא צריך אלה ידי ביאה. כלומר, הסיפור על זה שהיא נתקדשה הוא סיפור שעומד בעצמו, ולכן דבר קרינה בי. כלומר, ברור שפה גם רבי עקיבא יודע שגם אם יש לי שני קטעי עדים על הנישואין ושני קטעי עדים על דבר עבירה, זה מספיק, ולא צריך קט עדים אחת שתספר את כל הסיפור. החנמי, בהקשר שלנו תביחה ומחירה, אף על גב דעדי תביחה צריך אלה ידי גניבה. כלומר, שאם בא פלוני אלמוני ומספר שרובן שחט בהמה, זה עוד לא מחייב ארבעה וחמישה, רק אם נדע שזאת בהמה גנובה. ולכן ידי התביחה מתבססים על ידי הגניבה. אבל מצד שני, ידי גניבה לא צריך אלה ידי תביחה, כי הגניבה עומדת בפני עצמה, כי כבר עליה חייבים תשלומי כפל. ולכן גם לפי רבי עקיבא דבר קרינה בי. גם לפי רבי עקיבא, כל קט כאן מספר את סיפור שלם, ואפשר לקבל את העדויות. ואם כן, משנתנו יכולה לעמוד גם לפי רבי עקיבא. ורבנן, שחולקים על רבי עקיבא לעניין חזקת ג' שנים, היי דבר ולא חצי דבר למיעוט אימי. למיעוט, כאשר אתה רוצה להעיד על בן או בת שגדלו, אז אם בעד אחד ואומר שיש שערה אחת בגב, ועד אחר אומר שיש שערה אחת בקריסה, בסך הכל יש שתי שערות, אבל כל עד מעיד רק על אחת. ועל זה נאמר, על פי שניים עדים יקום דבר ולא חצי דבר. שואלת הגמרא, מה פתאום? היי חצי דבר וחצי עדות הוא. כלומר, הראשון הוא עד אחד על שערה אחת, והשני הוא עד אחד על שערה אחת, אז זה לא רק חצי דבר, זה חצי עדות. אין עלי מיעוט די מקרה אחר, כאשר שניים אומרים, יש שני עדים שראו שערה אחת, ושני עדים שאומרים שראו שערה אחרת, אז בעצם זה עדיין חצי דבר, כי הני אמרי קטנאי, אלה מעידים שהיא עדיין קטנה כי זו רק שערה אחת, וגם הני אמרי קטנאי. במצב כזה גם חכמים מודיעים שאי אפשר לצרף את שתי העדויות ביחד, בגלל הבעיה של דבר ולא חצי דבר. ואין ספק שעדיין נדרש קצת אגודל, קצת אצבע, כדי להבין מה ההבדל. הרי בדיוק כמו שעדות על שערה אחת היא דבר חסר משמעות, כך גם עדות על שנה אחת מתוך שלוש שנים של חזקה, גם זה עניין חסר משמעות. כלומר, שנה אחת לא מועילה כלום, אז למה לא תאמר שכל עד שבא להעיד על שנה אחת זה לא מספיק? אז התוספות מתמודדים בדיוק עם השאלה הזאת ומסבירים כך. כותבים תוספות כאן, למיעוט שניים אומרים אחד בגביו וכו', ולא דמי לשנה ראשונה בפני שניים וכו', דהתם ראו כל מה שהיו יכולים לראות באותה שנה. כלומר, יש בכל זאת יחידה אחת שלמה של שנה. ורב אלפס פרש אומרים תוספות, משום דהתם מהנס העדותיו לעניין פירות שאכל בשנה ראשונה, שחייב לשלם אם לא ימצא יותר עדים. בטעם ראשון נראה לריעיקה. אבל אם נתמקד דווקא בפירוש שמצטטים התוספות מן הריף, הרי שלפי חכמים חצי דבר, בעצם מדובר על יחידה אחת שהיא חסרת כל תוקף, חסרת כל משמעות מבחינה הלכתית. ובעדות על חזקת ג' שנים, כל שנה ושנה יש לה חשיבות בפני עצמה. לפחות לעניין זכות לאכול פירות, כלומר אתה מעיד שפלוני היה שם שנה שלמה ואכל פירות, ואם זה לא שלו ואין לו בעלות, אז הוא צריך לשלם על הפירות. ולכן בהצטרף שלוש עדויות ביחד, יש כאן חזקת ג' שנים גמורה. למה שבעצם למדנו מדברי התוספות, שגם חכמים לא חולקים באופן גורף על דין דבר ולא חצי דבר, אלא כל מה שחכמים מתלבטים זה מתי נכון להגדיר עניין מסוים כזה או אחר כחצי דבר. שוב, חכמים לא חולקים על עצם התפיסה של רבי עקיבא דבר ולא חצי דבר, חכמים סבורים שצריך לבחון בכל מקרה לגופו האם זה דבר או רק חצי דבר. אז מורנו הרב ליכטנשטיין זיכרונו לברכה היה מוסר בשם הרב סולובייצ'יק, שהמחלוקת בין רבי עקיבא וחכמים באמת קשורה לאופייה של חזקת ג' שנים. כלומר, לדעת החכמים, התפקיד של העדים זה לקבוע עובדה טכנית, האם מי שיושב בשדה אכל מהפירות שלה. עכשיו, בגלל שמדובר על קביעה אינפורמטיבית פשוטה, באמת אין בעיה לחלק אותה לשלושה חלקים, כי סוף כל סוף, בסיום אותם שלושה פרקי עדות, נדע שהאדם אכל את השדה שלוש שנים. כך דעת החכמים. לעומת חכמים, טוען רבי עקיבא, שהעדים לא רק מוסרים אינפורמציה, העדים קובעים את המעמד המשפטי. כלומר, עדים שמעידים שאדם אכל מפירות השדה שלוש שנים, בעצם מעידים על הבעלות שלו. והיות שהקביעה הזאת, הקביעה על הבעלות, היא קביעה אחת ויחידה, אומר רבי עקיבא, אי אפשר לפצל אותה לשלושה חלקים. כלומר, שוב, המחלוקת היא לא בהלכות דבר וחצי דבר. ברור שעדים צריכים להעיד על דבר שלם ולא על חצי. השאלה, מה זה חצי דבר? האם עדות על שנה אחת נחשבת חצי דבר או לא נחשבת חצי דבר? כך הסביר הרב ליכטנשטיין. ועל הדרך הזו, ובזה נסיים, אפשר להציע גם פשט יפה בכל המהלך בסוגיה שלנו. כי בהווה אמינא סברה הגמרא, שלפחות לדעת רבי עקיבא, עדות על תביחה ומכירה חייבת להיות עדות אחת, רצופה, של אותה קט עדים. ובמסקנה זה לא נכון, אפשר שתי קטעי עדים שונים. עכשיו, מה ההווה אמינא ומה המסקנה? אז אפשר לפרש כאן? אפשר לומר שההתלבטות קשורה לעצם היסוד של דין תשלומי ארבעה וחמישה, שכמו שכבר ראינו מבוסס על נשתרש בכם. אז לפי ההווה אמינא, המשמעות של ההשתרשות הזאת היא העמקה של מעשה הגניבה הראשוני. הגנב לא רק לקח את החפץ שלא שייך לו, אלא גם ביטל את כל האפשרות להחזיר אותו, כי הוא טבח או מחר. או במילים אחרות, הגניבה נתקה את החפץ מהבעלים, והתפיחה והמחירה, הניתוק הזה הפך להיות ניתוק מוחלט וסופי וחד משמעי. ואם ככה הגנב עבר עבירה אחת בזה שניתק את החפץ מהבעלים, אבל מדובר, אבל העבירה הזאת הפכה להיות חמורה יותר ושורשית יותר. ואם ככה, שוב, בהווה אמינא, אומרת הגמרא, צריך עדות אחת. על הגניבה ועל התפיחה והמחירה זה חייבת להיות אותה כת עדים, כי מספרים כאן סיפור אחד ארוך. כך בהווה אמינא. אבל למסקנה הגמרא חוזרת. ואם ככה, הגמרא צריכה להבין פירוש אחר על העניין של השתרשות בחטא. דהיינו שעל פי המסקנה, חיוב 4 ו-5 נובע מזה, הייתי אומר, שעבירה גוררת עבירה. כלומר, הגנב עבר עבירה אחת, בזה שהוא גנב את החפץ, ואחר כך הוא הוסיף חטא על פשע, כשהוא עשה עבירה נוספת, של תביחה או מכירה. עכשיו, על פי ההבנה הזאת, הגניבה והתביחה באמת מנותקות אחת מהשנייה. כל אחת היא עבירה בפני עצמה, ולכן גם לדעת רבי עקיבא אין בעיה לפצל את העדות. יש זוג עדים על הגניבה, וזוג שני על התביחה או למכירה. ואם ככה, התביחה או המכירה באמת נמשכות על אותו רצף, אבל סוף כל סוף מדובר על תופעות שונות שממילא מאפשרות גם עדויות שונות. אז בסיכום, מה שיוצא שמתוך ההלכה הזאת של דבר ולא חצי דבר, בהחלט אפשר לחדד את התפיסות וההבנות בתחומים שונים, איך מבינים חזקת ג' שנים, איך מבינים יחסי גניבה ותביחה או מכירה, וכך הלאה, בכל תחום לגופו, כאמור הכל מתוך ההלכה הזאת של דבר ולא חצי דבר. ערב טוב לכולם.